מה שחשוב זה לא המטרה. אם תהיו ממוקדים במטרה שלכם, לא תגיעו אליה. תהיו ממוקדים בדרך, להיות בני אדם, ללכת בערכים שלכם, להיות פתוחים לעולם, לקבל את ההזדמנויות ונקודות המזל שיקרו בדרככם, ואם אתם תהנו מהדרך, תעשו דברים שאתם אוהבים, באמת תרגישו שאתם שלמים ממה שאתם עושים, אתם תגיעו למקומות נפלאים שאפילו אתם לא יכולים לדמיין, כמו שאני לא יכולתי לדמיין, לאן אפשר להגיע.
ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה מה אני הולך לעשות שאני הגדול. אני הקישבית, ואיתי כאן נמצא האחד והיחיד, המיוחד, והחתיך, נמרוד גולדשטיין.
שלום לכל המאזינים, כיף שאתם שוב כאן איתנו. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר את הקונספט, ואפילו לפני זה נגיד תודה לטל דוידוביץ' העורך של הפודקאסט ולגל יושע מנהלת הסושיאל שלנו. אז הקונספט שלנו, למי שלא זוכר, בכל פרק אנחנו מארחים פה איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו מאוד שמחים ומתרגשים לארח כאן את יואל בראל, מייסד שותף ויושב ראש של טראקס ריטייל. שלום יואל.
שלום שלום ותודה שהזמנתם אותי.
כיף ענק שהגעת.
יש הרבה דברים שאנחנו מתים לשמוע, אבל אני יכול לספר לנו מי אתה? שסקירה כזאת ב-60 שניות, זה לא חייב להיות ב-60 שניות, אבל מה עשית עד שהגעת להיות המייסד שותף ויושב ראש של, החברה הזאת?
אני תל אביבי, גדלתי פה בתל אביב, משהו כמו קילומטר מאיפה שאנחנו יושבים. בגדול אני יזם הייטק, הקמתי כמה חברות, עבדתי בכמה אחרות, והיום באמת אני בטראקס כבר 13 שנים, שחברה הצליחה איכשהו יותר מחברות אחרות שעשיתי, והפכה ליוניקורן וחברה בינלאומית גדולה.
איזה מטורף. בפודקאסט אנחנו מנסים להעמיק בכל מיני צמתים ומה עברת ואיך עברת. אז אם אפשר לתת את זה קצת יותר בדיטל כדי שנדע גם לשאול ולהכווין קצת יותר?
בוודאי. זה לא ב-30 שניות.
אתה לא אתגר. הוא עומד באתגר קודם כל. כאילו משימה עומד בה. עכשיו עשינו ויפור, בוא נמשיך. כן.
אני יכול לספר קצת מאיפה באתי. אני למדתי בתיכון פה בתל אביב, מגמה ריאלית. הייתי תלמיד אחר, לא יודע, הכי גרוע בהיסטוריה של בית ספר, אבל בוודאי בסירייה הראשונה. את כיתה י' סיימתי עם בערך 11 שליליים ו6 בהתעמלות, זה בערך היה צמצות התעודה. ואיכשהו עשיתי, סיימתי בגרות. צבא הייתי בנחל מוצנח, אחרי זה בחיל קשר, שום דבר שקשור להייטק או למחשבים. עבדנו בפעם ראשונה בצהל, כאילו נחשפתי למשהו שנקרא מחשב, שהיו המחשבים האישיים הראשונים. בעיקר שולה מוקשים, אני מעולה, כאילו התאמנתי הרבה. ואחרי זה הלכתי לאוניברסיטה, ולא היה לי תעודת בגרות משהו, אז הדבר היחידי שיכולתי ללמוד זה הפיזיקה, אז למדתי פיזיקה וקצת אסטרופיזיקה, שזה משהו שתמיד עניין אותי, ושם לא היה שום רף כניסה, כי כל מי שרוצה ללמוד שיבוא, כי אף אחד לא רצה ללמוד את זה.
הצעה וביקוש.
כן, זה בדיוק, זה תמיד עובד. ולאחר אוניברסיטה, בעצם התחלתי את הקריירה שלי, נקרא לזה בהייטק. בגדול, הייתי צריך לבחור בין שתי חברות שהסכימו לקבל אותי, אחת חברת חומרה, אחת חברת תוכנה. זה כמו במטריקס, סוג כזה אקזיסטנשל בחיים, אתה רד פיל, אתה בלו פיל, בחרתי תוכנה, איכשהו כנראה בחרתי נכון, כי חומרה בסוף לא נהיה כזה גליק, אבל אז זה היה באמת הטופ של הטופ. והקריירה שלי איכשהו התכוונה לתוכנה, עבדתי משהו כמו 4 שנים באנטרפרייז גדול, באמת יותר מ4 שנים, זה 7 שנים, באנטרפרייז גדול, חברה בשם סנגרד, חברה בינלאומית, $8 מיליארד מחירות, אלפי עובדים, ואז באיזשהו שלב אמרתי די, אני חייב להיות יזם. יש את הסוג של הבאג הזה, של הווירוס, של כל היזמים שלא יכולים יותר, קופצים מהחלון, אני לא קפצתי, פשוט עזבתי והקמתי את החברה הראשונה יחד עם שותפים שלי מסנגרד, ומשם באמת הקמתי כמה חברות, כולן בתחום התוכנה, כולן באלמנטים של B2B, של תוכנה לעסקים, וכך הגענו, ככה עד הלום. גרתי הרבה שנים מחוץ לישראל, בעצם דרך סנגרד הגעתי לסינגפור, מיד קצת לפני שהגעתי לסינגפור, זה היה לפני הרבה שנים, התחתנתי עם אשתי נטה, יש לנו 3 ילדים, כמעט כולם נולדו בסינגפור, הבן הגדול, בן 22 היום, גם נולד בסינגפור, וזה פחות או יותר תמצית חיי הייתי.
מדהים, אז יש פה המון 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 נקודות להתעכב עליהן, אבל נתחיל מהסוף במה זאת חברת טראקס ריטייל, ומה התפקיד שלך שם היום, וחלט לשמוע עליה.
אז אני הקמתי את טראקס יחד עם שותף שלי דרור פלדהיים, והוא בעצם בא עם הרעיון, אני באתי עם הכיוון הטכנולוגי, כשבעצם טראקס מה שהיא עושה, היא עושה משהו מאוד פשוט להבנה, קצת יותר קשה טכנולוגית ליישום, אנחנו אוספים מידע ממדפים של רשתות שיווק, כולם מכירים שוב שופרסלים, AMPM, כל מיני 7-11. אנחנו בעצם אומרים ליצרנים כמו קוקה קולה, פרוקטר אנד גמבל, יוניליבר, מה נמצא על המדף. אנחנו עושים את זה דרך עיבוד תמונה. יש מצלמות שלוקחות את התמונות האלה. זה יכול להיות מצלמות קבועות, זה יכול להיות מצלמות בטלפונים ניידים, על ידי העובדים של אותן חברות. הם לוקחים את התמונות, אנחנו מזהים מה קורה על המדף, הם מספקים מידע ואנליטיקה לאותן חברות. זה מה שאנחנו עושים. אני הייתי המנכ״ל של החברה עד לפני שנתיים. לפני שנתיים עברתי להיות יושב ראש פעיל של החברה. קידמנו מישהו מתוך החברה להיות מנכ״ל. וזה מה שאני עושה פחות או יותר היום. אני עובד בטראקס פול טיים, אבל אני גם עוזר להרבה חברות סטארט-אפ צעירות אחרות. בממד העושר, בוא נגיד את זה ככה, מאוד נהנה באמת ללוות יזמים צעירים, חברות צעירות, ובאמת ככה לגדל דור חדש של סטארט-אפים ושל יזמים.
איזה כיף.
מדהים.
טוב שפגשנו אותך.
תצחק עם מיזם, ויאללה, ומה לעשות.
קצת על טראקס, מה עושים עם האנליטיקה הזו?
החברות בעצם יודעות לטייב את שטחי המדף שלהם, שהן משלמות עליהם הרבה מאוד כסף. רק לסבר את האוזן, יצרנים משלמים לאותם כימונאים משהו כמו 100 מיליארד דולר בשנה עבור שטחי מדף בכל העולם. אז המידע הזה עוזר בטיוב של ההוצאה הזאת. הדבר השני, הם יודעים להתחרות טוב יותר מול המתחרים שלהם, כי אנחנו לא רק מזהים את המוצרים שלהם, אלא גם של התחרות. אז הם יודעים איפה נמצא המוצר המתחרות, מתחרה, בכמה הוא נמכר, מה שטח המדף שלו, והם יודעים לתכנן את ה-go-to-market, זה הצורה שבה הם מתחרים בשוק בצורה טובה יותר.
גם את ההמלצות אתם מביאים, או רק את המידע כלומר, עכשיו המלצה מה לעשות קדימה?
גם וגם, זאת אומרת, אנחנו מביאים קודם כל את המידע, מפולח כמובן עם הרבה מאוד גרפים ודברים יפים כאלה להסתכל עליהם, מאוד צבעוני, ואנחנו גם מביאים המלצות, מה אנחנו היינו עושים ומה אנחנו חושבים שצריך לעשות, וגם הם לוקחים את המידע, וכמובן להם יכול להיות תובנות אחרות משלנו.
ושאלה אחרונה להבין את זה, אמרת המצלמות, המערך של החומרה, של הצילום עצמו, הוא גם תחת אחריותכם, או שאתם רק, הם עושים עצמו, ואתם רק מנתחים את התמונה?
אז אנחנו גם מביאים את הממד של הצילום. רוב התמונות נלקחות דרך טלפונים ניידים. זאת אומרת, יש לנו אפליקציה שנקראת טראקס. אם תסתכלו בטלפונים של כולכם, תחפשו באפסטור, יש טראקס, יש כזה דבר. וחברות פשוט מורידות האפליקציה לעובדים שלהם, והעובדים שלהם שמבקרים בחנות, בעצם יודעים לקחת את התמונות דרך האפליקציה ולקבל את המידע.
מגניב מאוד.
קצת על התפקיד. אנחנו ראינו לא מעט מנכלים שאומרים תמיד שהתפקיד שלהם זה שכולם יהיו עסוקים. עכשיו יושב ראש אחרי שהמנכ״ל יהיה עסוק?
זו שאלה מצוינת. אני לא רואה את, קודם כל הייתי מנכ״ל הרבה מאוד שנים, אני לא רואה את תפקיד המנכ״ל שכולם יהיו עסוקים. אבל אני חושב שמנכ״ל, התפקיד הראשי שלו זה להתוות אסטרטגיה, וגם לדאוג לכל מה שקשור לתרבות ארגונית, ונקרא לזה למוטיבציה ארגונית, לכיוון, לדרך. אוי ואי ואוי למנכ״ל שצריך לדאוג שכולם יהיו עסוקים. היום כיושב ראש, אני יותר עוסק בהתוויית האסטרטגיה הארגונית, לאן הארגון הזה הולך קדימה מבחינת הוויז'ן, מבחינת הכיוון המוצרי שלו, לאן המוצרים מתפתחים, לאן החברה כחברה מתפתחת. עוסק המון מול הבורד, יש לנו הרבה מאוד בעלי מניות שצריכים לדאוג להם גם למידע וגם לעבוד איתם על הכיוונים שדיברתי עליהם, וגם כל הנושא של גיוס כספים, שוק ההון, כל הדברים האלה אני עושה אותם היום.
מדהים.
ואת המעבר עצמו ממנכ״ל ליושב ראש, מה גרם לך לעשות את המעבר הזה?
בגדול באותה תקופה שעשינו את המעבר, הייתה איזושהי מחשבה ללכת להיות חברה ציבורית. הכוונה היא בסופו של דבר כן להנפיק את טראקס מתישהו בארצות הברית. חשבנו שנכון יותר שיהיה מנכ״ל אמריקאי, כי כל שדרת ההנהלה של החברה, גם אז וגם היום, היא יושבת בארצות הברית. רוב ההכנסות של החברה יושבת בארצות הברית, רוב הלקוחות. אני לא היה לי שום רצון לבוא לגור בארצות הברית, גרתי שם שנתיים באיזשהו שלב, ובעצם רצינו להביא מנכ״ל אמריקאי, זה היה מוטיבציה מרכזית.
זה יופי. איך קוראים לו?
ג'סטין ביכר, הוא יהודי חם.
מגניב. קצת להבין איך ה... איך האופי, איך נראה היום שלך? אופי של המקצוע שמה שאתה עושה היום?
כשאתה מנכ״ל, אתה עובד 24/7 פחות או יותר, אין לך יום ואין לילה, אין כזה דבר של מה, איך היום, זה איך נראה הקיום שלך, וזה הכל שיחות ובעיות. טראקס יש לה 20 משרדים בעולם, עובדים ב-70 מדינות.
אז בכל שעה מישהו עסוק וקורא משהו.
בדיוק, בכל שעה מישהו קם בבוקר עם בעיות שהמנכ״ל צריך לפתור. אז זה בדיוק, זה היה כמו, לא יודע איך לתאר את זה, ריצת 100 מטר כזה בספרינט הכי חזק שאפשר, ופתאום בום, וויד, כאילו, אוקיי.
כל היום בים גולש.
הכל שקט. לא כל היום גולש, אבל אתה יכול לקום מאוחר בבוקר, יש לך יותר זמן פנוי, שעוד פעם אני מילאתי אותו בדברים שהם קרובים לליבי, שזה סטארט-אפים וגם דברים אחרים, אפשר לדבר עליהם אחר כך אם רוצים. פודקאסטים. כמו אומנות, פודקאסטים, כל מיני דברים. יש עמותה לו תמיכה באומנות שהקמתי. אבל בגדול מבחינת טראק, זה היום מתחיל אחר הצהריים יותר, כי אני עובד הרבה מול ארצות הברית, ואז בעצם רק משלוש בערך מתחיל עבודה של טראקס באמת. לפני זה יש פגישות שאני עושה בישראל, אז אני עושה אותם במשרדים של טראקס פה בתוהה, לא רחוק מכאן, סביב הצהריים כזה, וזהו, היום הרבה יותר על מי מנוחות, הרבה שעות לילה, כי בכל זאת באמת ארצות הברית, אבל בסך הכל לא, הרבה פגישות בזום, בתקופת הקורונה לא היו כמעט טיסות פתאום, בתור מנכ״ל טסתי כמעט כל השבוע, הייתי רק בסופי שבוע בבית, אז פתאום היה גם המון זמן בית שזה היה מעולה וכיף עם הילדים. היום אני שוב פעם התחלתי לטוס יותר, אבל קצת בסה, אבל אין מה לעשות.
לטוס בשביל טראקס או של דברים אחרים?
בעיקר בשביל טראקס, זאת אומרת, יש לנו ישיבות הנהלה, יש לנו ישיבות בורד, יש פגישות עם משקיעים, יש פעילות שפתאום חוזרים לעשות אותה בפנים על פנים.
מדהים. אתה רוצה לספר לנו משהו שאתה אוהב בעבודה שלך?
אני חושב שאני מאוד אוהב את האינטראקציה עם אנשים. כל היום אני פוגש אנשים חדשים, זה חלק מהמהות של העבודה, גם שאני מלווה סטארט-אפים וגם בטראקס, בין אם זה בנקאים, משקיעים וכולי. אני לומד הרבה מאוד, לומד על תרבויות אחרות, על צורת חשיבה שונה, ואותי זה מאוד מרגש ומענה כל פעם לפגוש אנשים חדשים, ללמוד דברים חדשים.
ומה אתה לא אוהב?
אני חושב שבגדול אתה לא אוהב את ה... לפעמים יש את דברים ש... שני דברים הייתי אומר. אחד, המון רצון לשנות, ובתור יזם יש לך כמובן רעיונות, ותמיד בארגונים גדולים קשה, זה קשה, גם כשהייתי מנכ״ל דרך אגב, זה לא שמנכ״ל יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש לו הרבה מאוד C-level executives וכל אחד עם הדעה שלו, ובטח שהארגון גדול באים אנשים עם הרצונות שלהם והניסיון שלהם והיזמויות שלהם בתוך הארגון, אז זה דבר שאני פחות מתחבר אליו, כאילו שזה קשה להביא את עצמך בעצם ולהביא את מה שאתה רוצה, גם כשאתה בתפקיד הכי בכיר, אם עם הכי הרבה קרדנשל, אז רק אפשר לדמיין מה קורה לאנשים שהם יותר נמוכים בהיררכיה הארגונית, שיש להם אינישטיבוס והם רוצים לעשות דברים. אז זה לפעמים מתסכל, אפילו אותי. אז זה דבר אחד. דבר שני, הייתי אומר שזה הרבה קושי יש בכל הנושא של כוח אדם, של אנשים שמחליטים שהם רוצים לעזוב את הארגון. אז זה קשה, כי במיוחד חברה שאתה הקמת, ואתה כמובן זה כמו ילד שלך, זה כמו בייבי שלך, זה סוג של, הייתי אומר, אכזבה מסוימת לפעמים.
מטורף. אז לי יש שאלה שקצת חורגת מהרעיון הרגיל שלנו. מרגיש שכזה, התחלת כעובד פשוט, עובד פשוט, עובד רגיל בהייטק, ולאט לאט הקמתם חברה שהיא היום חברה ענקית, ערים קצת.
ככה אומרים.
שחברה זה מטורף לגמרי. אתה זוכר איזושהי נקודה שאמרת, וואו, what is going on?
הנקודה שאמרתי, וואו, הייתה הרבה לפני טראקס. זאת אומרת, התחלתי, כמו שאתה אומר, כעובד פשוט, לא יודע, פשוט, אין אף עובד פשוט, כל העובדים חשובים, וכל העובדים תורמים להצלחה של חברה. אני התחלתי בתפקיד של תמיכה טכנית בחברת תוכנה שנקרא מינט, ומשם התחלתי ושלחו אותי לסינגפור לעשות שם איזושהי התמאה, ואני זוכר כמה נקודות שאמרתי, כי אתה וואו שאתה אומר, אז הנקודה הראשונה הייתה שסיימנו את ההתמאה, ביקשו ממני להישאר בסינגפור לעוד כמה חודשים, ואמרו אם אתה כבר שם, והייתי בתפקיד טכנולוגי, כן טכני, אני רק שלהבין, חיברתי מודמים והלחמתי גידים שם עם מלחם ובדיל, כי ככה זה היה תקשורת אז, ופתאום הלכתי לנסות למכור, כמו לי תנסה למכור, כי אתה כבר שם, ובמילא אין לך מה לעשות, כי היינו צריכים להישאר לשמור שהמערכת עובדת, והצלחתי יחד עם איש מחירות שהיה עבד מישראל, הצלחנו לסגור עסקה של, אני זוכר אז, זה היה 3.5 מיליון דולר.
וואו, זה הרבה.
וזה היה מבחינתי, וואו, מאוד מאוד גדול. למדתי המון ב, 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 בנקודה הספציפית הזאת, שפשוט זה היה mind blowing מבחינתי. ואז הפכו אותי למנג'ינג דירקטור של אסיה פסיפיק, הייתי שם לבד, כן? הייתי רק אני, אמרו, אוקיי, אתה המנהל, תזכור עובדים. אז זה היה בשבילי פעם ראשונה שעברתי מתפקיד טכני לתפקיד ניהולי. מאון לאון, 3 שנים אחרי, היו שם כבר 40 עובדים, וניהלתי שם פעילות די ענפה. אז זה היה הרגע האחד של וואו. הרגע השני של וואו זה שבאיזשהו שלב אשתי רצה לעבור לניו יורק מסינגפור, ואמרנו לחברה שאנחנו, זה הרצון שלנו וכנראה אני עוזב, ואז אמרו למה לעזוב, בוא תעבור, נעביר אותך לשם. והפכתי למנג'ינג דירקטור של אמריקה, של צפון ארצות הברית, של צפון אמריקה, של ארצות הברית. ולאחר כמה שנתיים שם, בעצם מצאתי את עצמי בשדרה החמישית בניו יורק, שם גרנו, היה לנו כבר ילד אחד, ומשרד גם של 40-50 עובדים, קומה 50, עם משרד די גדול, כזה מפואר.
נשמע כמו וואו.
וזה היה הרגע של וואו, שאתה פתאום יושב, אתה מסתכל, ואתה אומר, פאקינג, אני כאילו בטופ של העולם, בניו יורק, מרוויח סכומים שלא דמיינתי שאני אי פעם ירוויח אותם. חי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. וואו, ומה עכשיו? מה אני אעשה שאני אהיה גדול? אז זה היה בגיל 29, 30, משהו כזה. וזהו, זה השלב ש...
אנחנו בדיוק בשלב הזה, כמעט באותו מצב.
בבוג רשב.
זה בדיוק, זה השלב שהחלטתי לעזוב ולחזור לארץ ולהתחיל הכל מההתחלה. אבל זה היה רגע של וואו, שאמרתי, אוקיי, הגעתי למה שאתה יכול להגיע בקורפורט, זה הזמן להתחיל הכל מאפס.
אז גם לנקודות האלה אנחנו נחזור, יש עוד 2 שאלות אחרונות על טראקס, דברים שעלו לי תוך כדי. אמרת מקודם שהחברה עובדת ב-20 מדינות, שיש עובדים ב-20 מדינות, אפילו יותר.
ב-20, כן.
אז בסוף מה שעובר לי בראש, זה כל מדינה יש לה את המאפיינים שלה, ושווקים שונים, ותרבות שונה. איך, ואם בכלל מייצרים לחידוש של חברה בתוך דבר כזה, ואיך זה נראה? זה נשמע לי אתגר מטורף.
זה אתגר מאוד מאוד גדול.
אני רק אגיד שנמרוד מחפש הזמנה למסיבה של טראקס.
של טראקס, אוקיי, אין בעיה, אני רק צריך לזכור את זה ותקבל הזמנה. זה אתגר מאוד מאוד גדול. חלק מזה זה באמת בנייה של תרבות ארגונית שהיא חוצת ארגון. ברגע שהתחלנו באמת, הטראקס התחילה כחברה בהרבה מדינות, זאת אומרת, קמנו בסינגפור, מרכז הפיתוח מ-day one הוקם בישראל. היו לנו עובדים באוסטרליה ובקוריאה, גרמניה, בלונדון, ממש בשנה הראשונה של הפעילות, אולי שנה וחצי. הפרויקטים הראשונים היו בוונצואלה וברזיל, אז זאת אומרת, אנחנו ממש התייחסנו לכדור הארץ, כאילו זה פה בשכונה. ובמובן הזה היינו באמת צריכים ליצור תרבות שהיא חוצה את כל הדברים האלה. קודם כל השתמשנו הרבה מאוד בזום, אז לא היה זום, כן? סקייפ, לא יודע מה שהשתמשנו, אבל הרבה מאוד וידאו קונפרנסינג, זאת אומרת שקרתה קורונה וכולם נבלו שהם צריכים לעבוד אונליין, אנחנו עבדנו אונליין מ-day one תמיד, עשינו הרבה מאוד מעברים של עובדים בין מדינות, זאת אומרת הצענו לעובדים, בואו אתה מישראל, בא לך לגור איזה שנתיים בבורמה, איזה שנתיים בסין וכולי, העברנו עובדים למקומות שונים בעולם, וזה עזר מאוד לייצא את התרבות ואת הקשרים ממקום למקום. עשינו הרבה מאוד פעילויות שהן גם חוצות ארגון וחוצות גיאוגרפיות, והשקענו המון המון בטיסות. זאת אומרת, באמת, התקציב הטיסות שלנו היה מטורף, אבל הוא היה בדיוק בגלל לגשר על הפער התרבותי. כל פעם, פעם או פעמיים בשנה, כל מחלקה הביאו את כל העובדים מכל העולם לאיזשהו מקום בעולם, אחד המשרדים שלנו, כדי לעשות שם איזשהו קיק-אוף של השנה, או איזשהו פגישה שנתית, גם של בונדינג, גם של פעילות כזאת. זה עלה לנו המון כסף, אבל זה יצר באמת לכידות שקשה לתאר אותה.
מיוחד.
ושאלה אחרונה שקשורה לכל התפקיד שאמרת, אמרת מקודם שיושב ראש מגדיר חזון וחושב קדימה והאסטרטגיה של העסק והכל, אולי זאת שאלה שאפשר לענות עליה בשתי דקות, אבל איך עושים דבר כזה בעולם כזה משתנה, ואיך נראה תהליך הזה של לחשוב על אסטרטגיה לחברה?
אני אגיד משהו יותר כוללני אפילו מהשאלה שלך. יש לכל אחד יש את הניסיון שלו שהוא מביא איתו מהבית, דברים שהוא חווה, אבל בסופו של דבר יש שני דברים שתורמים לאותה תוצאה של באמת יצירת חזון וויז'ן וכולי. אחד זה להיות פתוח, לשמוע, להתייעץ, לקרוא, להיות מעודכן במה שקורה, ללכת לכנסים ובאמת להבין לאן המגמות הולכות, ללמוד מחברות אחרות. זאת פתיחות שצריכה להיות לאנשים, יש אנשים שחושבים שהם יודעים הכל, וזה כנראה טעות. והדבר השני זה היכולת לחשוב, והרבה פעמים אנשים בתוך הטירוף היומיומי של עבודה ולהספיק דדליינים וכתיבת קוד וישיבות וכולי, שוכחים שלפעמים לעצום עיניים, לקחת שעה ופשוט לחשוב ופשוט להרהר בדברים. אצלי לפחות הרבה דברים מסתדרים בזה שאתה פשוט עוצם עיניים, מדמיין, חושב, מתעמק, ודברים צפים ועולים ופתאום באים לפני השטח, לפעמים גם בנקודות הכי לא צפויות, שאתה פתאום עושה משהו לא קשור בכלל ופוף, יש לך איזה רעיון, אתה אומר בונה, זה רעיון ששווה לבדוק אותו.
זה מגניב. מעניין אם הדור שלנו יודע לחשוב.
נגלה עוד כמה שנים.
כשיהיה גדול, זה השם של הפודקאסט, מתי השאלה הזאת תפסה אותך בפעם הראשונה? מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול?
אני חושב שמגיל יחסית קטן, אני מדבר גילאי כזה, אני מניח 11, 12, 13, מאוד ידעתי מה אני יהיה שאני אהיה גדול. אפילו לא עליתי שאלה מה אני רוצה, ידעתי מה אני אהיה. זה יהיה אסטרונאוט, זה ברור,
יפה,
זה
יפה.
ברור. אני עד גיל 18 לא היה לי שום ספק שאני אהיה אסטרונאוט. כאילו בבזוקה שאמרו בגיל 21 תגיע לירח, הנחתי שזה לא יהיה גיל 21, אבל
23 אולי, 24,
כן, הייתי בטוח שאני אגיע לירח. אני בדקתי מה צריך לעשות כדי להגיע לירח, וזה למדתי פיזיקה ואסטרופיזיקה כשנכנסתי לאוניברסיטה. קראתי, בתור ילד הייתי גיק כזה, כן, הכי חנון שיש, ספרים על חורים שחורים, על פיזיקה מודרנית, כל מה שאוניברסיטת תל אביב היה להם סדרה של ספרים של מדע פופולרי, כל ספר שיצא קראתי, הייתי מנוי ללייף, או נדמה לי זה קראו למגזין הזה, אין לך מושג על מה אני מדבר, היו פעם...
מה זה מגזין? מה זה משהו פיזי שקוראים ופותחים?
כן, היית נרשם ומקבל בדואר חוברת שהיית קורא אותה, וזה הייתה הילדות שלי של חנון ממוצע, וזה מה שלא לא חלמתי הייטק, לא חשבתי הייטק, לא היה לי שום דבר שקשור לזה.
מדהים, אז אסטרונאוט. כן. אז למה לא?
אני חושב שנקודת השבירה הייתה שהיינו בתואר ראשון בפיזיקה ולמדתי לקחתי קורסים בגיאופיזיקה ואסטרופיזיקה ולקחו אותנו לשבוע, זה היה הקורס לשבוע במצפה רמון לצפות הכוכבים, שם מצפה כוכבים בגלל שאין עננים אז אפשר לראות ממש טוב, ופגשנו שם אנשים שלמדו תואר שני, ואחד מהם אמר שהוא כבר 8 שנים שם מסתכל על איזו תופעה שכדי למדוד אותה, צריך המון המון שנים, כי התזוזות הן מאוד מאוד קטנות, ואז הבנתי שלא, כנראה, אני לא רוצה להיות 8 שנים במצפה רמון כדי לעשות תואר שני וכולי, והבנתי שכנראה זה לא הכיוון שאליו אני אלך. זאת אומרת, עוד לא ויתרתי על החלום להגיע לחלל, אני חייב להגיד, מאוד התרגשתי שיש לנו טיסות מסחריות לחלל, ביררתי כבר כמה עולה כרטיס.
כמה עולה?
זה 250,000 דולר, לא יקר כמו שזה נשמע.
ציפיתי ליותר במחיר.
אני גם, 250,000 דולר מביא אותך, הטיסה היא שעתיים, משהו כמו 13 דקות, בין 13-15 דקות אתה ב-Zero Gravity, אשתי לא מכונה שאני אקנה כרטיס עדיין.
אז אם אתה מחפש פרטנר שיבוא איתך, אז אתה יודע שאני מוכן.
כן, אני אזכור את זה גם.
אני מאוד רוצה כרטיס למסיבה של טראק, ואני רוצה כרטיס לחלל.
זהו, אז אני לא קניתי כרטיס עדיין, אבל אני מחכה שהמחירים ירדו סתם. אני חושב שאני אגיע, זה דבר שאני מאוד רוצה לעשות.
אני פה יושב איתך ואני בטוח שתגיע, זה מה שאני מרגיש.
תהיה אסטרונאוט בסוף.
אני, כן.
וכשזה פתאום החלום קצת התפרק, או שהחלטת שאתה לא רוצה, מה עשית כדי לבחור כיוון אחר?
הייתי מאוד אבוד. אבוד זה המילה היחידה שאני יכול לחשוב עליה, באמת, לא היה לי שום מושג מה אני רוצה לעשות בחיים. תמיד יזם, גם בתור סטודנט, יש לי חבר טוב בתל אביב, רפי, רפאל, שאיתו בעצם הבאנו צעצועים משכוסלובקיה, ומכרנו אותם פה בחנויות בתל אביב. הייתי גנן, הייתי מורה מחליף, הייתי כל מיני עבודות שעשיתי, הייתי שומר בבית אבות. בתור סטודנט עבדתי משהו כמו ב8-9 עבודות שונות כדי להתפרנס. וידעתי שזה לא עבודות לחיים, אבל כאילו זה עשה אותי עוד יותר מבולבל, כי לא, באמת לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ומהון לאון, כנראה בישראל, מי שלא יודע מה הוא רוצה לעשות, השבק מגיע אליו, וזה מה שקרה. והייתי בתהליך של קבלה לשירות הביטחון של מדינת ישראל, ומשפחה שלי בהתחלה אמרה, טוב, נו, זה לא, זה כאילו שיגעון חולף, אבל התקדמתי איכשהו בתהליך, ובסוף קיבלו אותי לשירות, מה שנקרא.
זה לא באמת רקס, חברים.
וברגע הזה, אז המשפחה שלי הבינה שכנראה כדאי שיעשו משהו, ולא שאני לא ממליץ כאילו על השירות, אני מאוד מעריך כמובן, אבל ברגע ההוא כאילו הופעלו מכבש לחצים על כנראה כמה חברות, בכל זאת להסתכל על הילד הזה שמחפש עבודה. בזמנו דרך אגב זה לא כמו היום שיש אינטרנט ואימיילים, כן? היית בסוף שבוע לוקח את העיתון, גוזר עם מספריים את המודעות דרושים, כותב קורות חיים פיזיקלי כאילו במכונת כתיבה או מדפיס אותן, כל הזוכר, שם במעטפה עם בול ושולח בדואר. ואז לקראת סוף התהליך הזה, אז באמת התחלתי לקבל רעיונות, והשתי רעיונות הראשונים שהיו לי עם שתי חברות שונות, שניהם קיבלו אותי. זה היה החברה החומרה והתוכנה. ואז זנחתי את השירות למגינת ליבם והלכתי להייטק.
ולא הסתכלת אחורה יותר, אתה אומר?
לא הסתכלתי אחורה, לא ידעתי, עוד פעם חומה, התוכנה לא אמר לי כלום, לא ידעתי גם להחליט, והלכתי ביניהם, כאילו, לרעיונות. בסוף המנכ״ל, אשר קוטנר, המנכ״ל של מינט בזמנו, נעל את הדלת, לקח את המפתח, הראה לי שהוא נועל את הדלת, הראה לי את המפתח, שם אותו בכיס, אמר, הנה החוזה, אתה לא יוצא מפה עד שאתה חותם עליו, ואני כזה צוחק, ונבוך, לא יודע מה לעשות, ואז הוא אמר לי, אני לא צוחק, אני פה, אתה רוצה, אני אשאר פה עד הבוקר, אתה לא יוצא מפה עד שאתה לא חותם על החוזה. לא היה לי ברירה, אז חתמתי, וככה הגעתי למין.
זה טריק טוב עכשיו למעסיקים, כל מי ששומע את זה התחיל לעשות.
אני לא יודע היום עם כל החוקים של המיטו, ואתה יודע...
אני נעלתי פה את הדלת של האולפן, ואתה לא יוצא מפה עד שאני מקבל כרטיס טיסה לחלל.
בדיוק. אז אני לא יודע אם זה יעבור היום, אבל אז זה ככה עבד, והנה זה עבד טוב.
ובעצם הנקודה הבאה הייתה האזור של היציאה ליזמות שדיברת עליה. אני רוצה להתעכב עוד טיפה על הנקודה, מה הרגשת שם? כי בסוף יש מאזינים ששומעים, ואולי הם עכשיו שכירים בחברה כזו או אחרת, ומתלבטים לצאת למסע הזה. מה היה בנקודה הזאת?
זה לחץ נפשי, אני לא יכול לתאר את זה בצורה אחרת, לחץ נפשי שאי אפשר להתכחש לו. זאת אומרת, אם אתה לא בטוח, אז כנראה אתה לא שם. ורגע שאתה כן בטוח, זה משהו שאתה חייב לעשות, זה בוער לך בעצמות. אתה פשוט בא כל יום לעבודה בבאסה, למרות שאני מניח שהרבה אנשים באים לעבודה בבאסה.
שלא נגיד הרוב.
אבל כן, אז אולי זה לא דוגמה טובה לסימן. אבל אתה באמת, אז בוא נשים את הבאסה בצד, אבל זה באמת... רצון מאוד מאוד חזק לעשות משהו בעצמך. ואפילו אתה לא יודע מה, כאילו, זה לא שיש לך איזה רעיון שאומר, וואי, איזה רעיון ענק, אני אעשה את זה, אני אהיה מיליונר או משהו. לא היה לי אפילו רעיון מגובש. זאת אומרת, אמרתי, אני חייב לנסות לעשות משהו לבד, אני חייב להיות עצמאי, אני לא יכול כבר שאומרים לי מה לעשות, אני רוצה לקבוע
את... לעבוד בשביל אנשים אחרים.
בדיוק, לעבוד בשביל אנשים אחרים, אני רוצה לעבוד בשביל עצמי, וצריך המון אומץ, המון אומץ. אני יכול לספר, סיפרת על אהה מומנט, אז יש לי אהה מומנט כזה בדיוק לשאלה הזאת. בזמנו היה בחור, שאני כבר לא זוכר את השם שלו, שהוא היה מבוגר מאוד, יחסית אליי אז, כן. היום הוא בטח היה יותר צעיר ממני היום, אבל הוא היה מבוגר.
אתה נראה בן 32.
והתלבטתי איתו, ואמרתי לו, תקשיב, אני מאוד רוצה לעשות את זה, אבל אני מרוויח מלא כסף, אני גר בניו יורק, אני שם במשרד מטורף, אני לא יכול להרשות לעצמי כלכלית. לעזוב את העבודה ולהיות בלי מזכורת וללכת אל הלא נודע, יהיו משקיעים, לא יהיו משקיעים, זה מפחיד נורא, ויש לי כבר ילד ומשפחה קטנה וצריך לפרנס. ואמרתי לו, ואני מדבר עם משקיעים, כי ניסיתי לדבר עם משקיעים ועם שותפים, וכולם אומרים לי, בוא תתחיל לעשות את זה, ואז אנחנו נשקול. כרגע אתה עובד עדיין בחברה, זה לא רלוונטי. ואני לא יודע איך לשבור את הצ'יקן הנג הזה, זאת אומרת, אני קודם רוצה השקעה, ואז אני אלך לעשות, אבל בלי ללכת לעשות, אני לא מקבל את ההשקעה, ואיך אני יוצא מזה? והוא אמר לי משפט שעשיתי אותו, ככתבו, כלשונו, ואני ממליץ לכולם לחשוב על זה טוב. זה, בסופו של דבר הוא אמר, אם אתה לא תדע לקחת את הליפ of faith, את הקפיצה הזאת ולקחת את הסיכון בעצמך, אף אחד לא יאמין בך. אם אתה לא מאמין בעצמך, אף אחד לא יאמין בך ולא ילך אחריך. ואתה תתפלא שאם אתה תעשה את הצעד הזה, אם אתה תיקח את האמונה הזאת, העיוורת, ביכולות שלך, אתה תראה שאתה תיתן השראה לאחרים והם גם ילכו איתך. וזה מה שעשיתי וזה גם מה שהיה. זאת אומרת, ברגע שהודעתי שאני עוזב והולך לפתוח חברה, ולא משנה מה, צריך להוריד במשוואה הזאת את המילה אם. זה לא אם אני אלך ואם אני אעשה ואם אני אקבל, פשוט לעשות, לעזוב, להקים, וברגע שהדיבור והאנרגיה הלכה לכיוון שזה קורה, לא משנה מה, פתאום הגיעו משקיעים ופתאום הגיעו שותפים מתוך סנגרד שגם עזבו והצטרפו, וסנגרד עצמה, החברה שעבדתי, נתנה לנו IP שהיינו צריכים לסטארט-אפ הראשון שלנו, ועברתי לישראל, כי שם העלות המחיה הרבה יותר נמוכה, כדי להתקיים, ואתה עושה כל מה שצריך כדי שזה יקרה, וברגע שאתה מראה לעולם שאתה נחוש, מהניסיון שלי, הרבה מאוד גופים, כוחות, אנשים, פתאום יוצא שהם תומכים בך, ודברים מסתדרים בצורה טובה.
מרגש. לי שאלה. אוקיי, אז אתה לוקח את הליפופייט הזה, ומה אתה עושה? מה עושים?
אז קודם כל צריך להודיע למקום העבודה, נכון? שאתה עוזב.
לאשתך ואז למקום העבודה.
כן, במקרה שלנו נראה לי זה הפוך, אבל כן. לא, אבל אשתי מאוד מאוד תומכת בי ומאוד תמכה בי גם אז.
וואי, איזה חשוב זה.
זה מאוד מאוד חשוב, כמובן התמיכה מהמשפחה, והיא מאמינה בי, ואמרה, אני איתך באש ובמים, מה שתחליט, העיקר שתהיה מאושר כל הזמן. וזה חשוב דרך אגב, אושר זה לא משהו שקל למצוא.
מה עכשיו הפרספקטיבה שלך? יש פה מאזינים שאומרים, האם ללמוד תואר ראשון, ללמוד תואר שני, מה הדעה שלך על לימודים אקדמיים ב-2023? נחוץ, לא נחוץ? למי זה מתאים?
אז קודם כל, עוד פעם, לי שאני באמת לא נהניתי, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לעשות תואר ראשון. משני כיוונים. אחד זה באמת עניין, למצוא משהו שאוהבים וללמוד אותו ולעשות, ולא להתפשר. זאת אומרת, אם אתם אוהבים קולנוע, תלמדו קולנוע. בסופו של דבר אני חושב שיש פחות קורלציה בין מה שאתם לומדים באוניברסיטה למה שתעשו אחר כך. אבל הגושפנקה הזאת של תואר ראשון היא חשובה. היא חשובה לראות שאתה בן אדם שיודע להתמיד, שאתה יודע לסיים משימה, שאתה יודע לעבור דרך התהליך הזה. יש פה גם ממד חברה. זאת אומרת, יש לי חברים טובים מהאוניברסיטה שאנחנו עדיין חברים, בדיוק הרווארד זה בבוסטון, עשינו ליל הסדר עם שני חברים שלי שהתחתנו אחר כך אחד עם השנייה שלמדתי איתם באוניברסיטת תל אביב. ויש פה גם מימד אקדמי, קצת לפתוח את העולם, זאת אומרת, הראש לעולם, ללמוד דברים אחרים, פרספקטיבות אחרות. המימד האקדמי הוא, זה נכון שהוא מנותק בצורה די מרשימה מהמציאות שסובבת אותנו בעולם הכלכלי ובעולם האמיתי שמסביבנו. האקדמיה, לא סתם אומרים שזה סוג של ivory tower, הם באמת מנותקים, אבל נותנים לך פרספקטיבה של איך לחשוב על דברים, איך לצרוך מידע, איך בעצם שיהיה לנו איזה סוג של ביקורת על מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו רואים, שכנראה קשה יהיה לקבל את זה במקומות אחרים. אז אני כן חושב שהייתי ממליץ מאוד ללמוד תואר ראשון, ותואר שני והלאה זה באמת עניין של התמקצעות. זאת אומרת, אם מישהו רואה את עצמו פיזיקאי, אז כן, הוא לא ימצא עבודה אם לא יהיה לו תואר שני. מישהו רואה את עצמו עורך דין, מן הסתם, לא יודע, או משהו כזה, הוא צריך ללמוד את המקצוע. אבל גם אם אתם רוצים להיות מתכנת, או יזם הייטק, או לא משנה מה, תעשו תואר ראשון, זה לא משהו שיפגע בכם, זה משהו שרק יועיל לכם בהמשך הדרך. לא עצה הדרך, כמו שאני מניח שניכם יודעים, הנה, הגעתם לגיל שהגעתם, ולא קרה שום דבר, והחיים עוד לפניכם, זאת אומרת, זה לא בזבוז זמן, אני חושב שזה משהו שהייתי ממליץ.
כשתהיה גדול, מה תעשה כשתהיה גדול? מה השאיפות שלך להמשך?
באופן מוזר, כשהפכתי ליושב ראש, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת בפעם הראשונה בחיים, כי אמרתי שהייתי ילד, לא היה לי שספק מה אני הולך להיות, ואז החיים לוקחים אותך, כן, אתה לא מתכנן, ואתה איכשהו אתה מתגלגל לתוכנה, ומתגלגל מחברה אחת לחברה שנייה, ופתאום אני מקים חברה, וחברה שנייה שהקמתי גם מכרתי אותה, ואז קמה שלישית שפתאום הצליחה, ועכשיו פתאום במרומי גילי אני אומר, מה אני אעשה ש... אני הגדול, אני עוד יש לי עוד הרבה מה לעשות, ואני חושב שבשבילי אישית יש שני תחומים שמאוד מעניינים אותי, ואני הולך באמת אחרי הלב. אחד זה אומנות, ואני רואה את עצמי יותר ויותר מעורב בעולם האומנות. אחי היה צייר, שבעל שם, אפשר להגיד, ואני הקמתי עמותה לתמיכה באומנות לזכרו, הוא נפטר.
מה שם העמותה?
מבואות.
מבואות?
מבואות, כן, באנגלית, M-E-V-O-O-T, נקודה ארט.
יש לינק בדיסקריפשן, מי שצריך.
אנחנו מוסיפים לינקים.
וואלה, אז תחפשו, נקודה ארט אני חושב. אז זה דבר אחד, והדבר שני, באמת ללוות יזמים צעירים ומנכלים צעירים. אני, החלום שלי הקטן, כן, שאני אהיה גדול, אני רוצה להקים סוג של בית ספר למנכלים צעירים בהייטק, או יזמים צעירים בהייטק, סוג של הרווארד בקטנה בישראל, ואני עובד לקראת זה. אני התחלתי לכתוב ספר, יש בו 88 פרקים, כתבתי פרק אחד עד עכשיו, ואז שאני אסיים אותו, ויש עוד 87 פרקים, ושאני אסיים אותו, אז אני כנראה אקים את הדבר הזה.
ולהגיע לירח, זה גם
אחלה שם דווקא, הרווארד בקטנה.
כן, כן, האמת יצא טוב. כן, ולהגיע לירח, אבל זה לא מקצוע, כן, זה
לצד
תחביב, כן.
אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון, ואנחנו בעצם עכשיו בשלב של הרחבה מקצועית. בסוף יש מאזינים ששומעים את זה ואומרים, בא לי להיות כמו יואל, זה מה שבא לי לעשות. מה הצעד הראשון לעשות? איזה דברים אפשר, איזה תכנים לצרוך? ספרים, פודקאסטים מומלצים על יזמות, כל דבר שהיית ממליץ להם כצעדים ראשונים.
אני חושב שאני, קודם כל הייתי ממליץ לשמוע סיפורי חיים של אנשים אחרים. אני חושב שהפודקאסטים, גם שאתם עושים וגם שאחרים עושים, מאוד מאוד מועילים לאקוסיסטם במובן הזה. לשמוע סיפורי חיים, להבין איך אנשים הגיעו, לאן שהגיעו. אם תיקחו את הממוצע של כל האנשים הכי מצליחים בהייטק בעולם, וגם לא בהייטק, וזה דרך כלל בשיעור הראשון בהרווארד, בדקה הראשונה של השיעור הראשון, אומרים לך את זה. המרכיב הכי חשוב זה מזל. אפשר להגיד מה שאתה רוצה, שאתה חכם ואתה זה וזה, הכל שטויות, אל תקשיבו לכלום, מזל. תלכו, לא יודע, תשימו קמאות בבסלי, לא בטוח שזה עוזר, אבל באמת צריך מזל. מזל זה גם משהו שאפשר לקחת אליך. זאת אומרת, זה לא בהכרח משהו שאתה צריך לחכות שיבוא, ייפול עליך. זה להיות עם אוזניים פתוחות, להקשיב, להתחבר, לראות הזדמנויות, לדבר עם אנשים. זה הייתי מאוד מבין.
שמעתי פעם משפט שמזל זה שהזדמנות פוגשת מוכנות.
נכון, יפה. אמרת את זה יותר טוב ממה שאני התכוונתי.
פרק 37 בספר.
בדיוק. זה ממש ככה. זה ממש להיות מוכן, להתקל במזל ולתפוס אותו כשזה קורה, כי זה כל הזמן קורה סביבנו. אנחנו פשוט לא שמים לב. הייתי, אז פודקאסטים, ספרים מקצועיים אפשר, אבל זה טיפה אוברקיל, כן? זה טיפה, יש מושג שאני רואה אותו המון בהייטק, שזה אנליסיס פרליסיס. זאת אומרת, אנשים שמנסים לחשוב שחלטנית, איך אני אהיה מצליח. זה לא עובד ככה. צריך לתת לחיים לקחת אותך, ובאמת למצוא את אותם הזדמנויות שבו יקדמו אותך לאן שאתה רוצה להגיע. הייתי אומר שעוד נדבך מאוד מאוד חשוב שלי עזר, זה לדבוק בערכים שלך, להיות בן אדם. First and foremost, מי שדורס אחרים כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע, לא יצא מזה כלום, והוא לא, לעולם לא יהיה מצליח כמו שהוא חושב. ולהיות שמח בחלקך, זה גם אטריביוט חשוב.
קשה.
אני גדלתי בבית ספר יסודי, היינו א' ד' גורדון, זה בית ספר של פועלים. והיו לנו סיסמאות, היה בית ספר יום לימודים ארוך, והיינו אוכלים צהריים, שם כל צהריים, והיו סיסמאות על הקירות שלא היה לך מה לעשות, כלומר היית מבוהה בהם, וזה נכנס לך לראש אחרי 8 שנות לימוד שם. אחד הסיסמאות שהייתה במקום שאני ישבתי בצהריים זה, אז זהו העשיר השמח בחלקו. ושמונה שנים אתה כל יום רואה את הדבר הזה מול העיניים, וזה נכנס בך, וזה משפט כל כך נכון. בסופו של דבר, מה שחשוב זה לא המטרה. אם תהיו ממוקדים במטרה שלכם, לא תגיעו אליה. תהיו ממוקדים בדרך, להיות בני אדם, ללכת בערב, ערכים שלכם, להיות פתוחים לעולם, לקבל את ההזדמנויות ונקודות המזל שיקרו בדרככם, ואם אתם תהנו מהדרך, תעשו דברים שאתם אוהבים, באמת תרגישו שאתם שלמים ממה שאתם עושים, אתם תגיעו למקומות נפלאים שאפילו אתם לא יכולים לדמיין, כמו שאני לא יכולתי לדמיין, לאן אפשר להגיע.
ובהמשך ישיר לזה גם, למי זה מתאים? בסוף דיברנו על הניצוץ, אבל חוץ מזה, איזה כישורים דרושים לדעתך בשביל להיות מנהל מצליח? בהייטק הישראלי.
אני חושב שיש שני אטריביוטס בגדול, כן? בעולם יש מה שנקרא IQ, אני רגע אתמצת, IQ. IQ זה לא רק חוכמה או יכולת, יודעת, לפתור בעיות. זה איזשהו מקצועיות. מקצועיות בלדעת, להיות מתכנת טוב, להיות, לא יודע מה, איש ספורט טוב, איש חומרה טוב. לדעת טוב מאוד את המקצוע שלך. זה סוג של IQ. ומולו יש EQ. היכולת שלך לתקשר עם אנשים, היכולת שלך להביא הרמוניה לקבוצה, היכולת שלך לתת פידבק ולעזור למי שצריך עזרה נפשית, היכולת שלך להתמודד נפשית עם קשיים, רזיליאנס, כל הדברים שהם soft thingies, emotional intelligence. הייתי אומר לתשובה לשאלה שלך שתתמקדו ב-EQ ולא ב-IQ. יכולות יש לכולם, תמיד יהיו מי שיהיו יותר טובים ממך, ויהיו תמיד אנשים שפחות טובים ממך, ולא משם תצמח הישועה. אם תרצו להיות מנהלים טובים בהייטק, להתקדם, תלמדו את האטריביוט של EQ, איך לעבוד מול אנשים, איך לרתום אנשים, איך לגרום לאנשים לעקוב אחריכם, וזה אני חושב הדבר הכי חשוב. אני אגיד אולי עוד משפט, עוד סיפור קטן בהקשר הזה. אני הייתי בנחל מוצנח בשירות הצבאי, והביא לנו בן אדם, אני לא זוכר את השם שלו, שהיה לו איתור העוז, זה איתור הכי מפונפן בצהל. הוא היה במיטלה, צנח עם אריק שרון שם במצרים, ויצא משם בחיים, ודיבר איתנו על מנהיגות. ואני לא אשכח את ההרצאה שלו על מנהיגות. הוא אמר, יש שלושה סוגים של מנהיגים. המנהיגים הכי פחות אפקטיביים, גורמים לאנשים לעקוב אחריהם, ללכת אחריהם, בגלל פחד. אוקיי? ואני מכיר מנכלים בהייטק שזה האסטרטגיה שלהם. אוי ואבוי אם לא תעמוד בדדליין, אם לא תעשה ככה ולא תעשה ככה, ויהיו אנשים ויהיו צעקות ויהיו פיתורים, ומחזיקים את כולם קצר. הלבל הבא של מנהיגות זה אנשים שגורמים לעובדים שלהם להאמין במטרה. אנחנו כרגע מצילים, נגיד אם זה חברה שעושה תרופות, אנחנו מצילים את העולם מסרטן, אנחנו משנים את עולם הריטייל וטראקס, אנחנו עושים את זה לטובת החברה, לטובת בעלי המניות, לטובת כולנו, אנחנו כולנו עובדים, ואם החברה תצליח גם אנחנו נצליח, וזה, העובדים מאמינים במטרה והולכים אחרי המטרה. אבל המנהיגים הגבוהים ביותר ברמת המנהיגות שלהם, אלה שכולם עוקבים אחריהם, זה אלה שהולכים אחרי המנהיג, המנהל, הלידר, בגלל הוא עצמו. הם הולכים אחריו באש ובמים בגלל מי שהוא. וזה לא קשור איזה חברה זאת, וזה לא קשור באיזה סיטואציה זאת. הם הולכים אחריו והם יעשו מה שהוא יגיד להם בגלל שהם מאמינים בו. כי הוא התווה דרך, כי הוא מראה דרך דוגמה אישית, כי הוא בעצם מישהו שהם מסתכלים עליו בסוג של ציפייה ובסוג של הערצה. ואני אומר שאם מישהו רוצה באמת להצליח, שיחשוב באמת על ה-EQ ואיך הוא גורם לאנשים להעריך ולעקוב אחריו.
מה היית ממליץ למאזינים שמחפשים כיוון? טיפ אחרון ייחודי שיעזור להצליח.
לי יש משהו אחד שהוביל אותי כל החיים. אני קם בבוקר ואני עדיין את החצי ישן כזה עם עיניים חצי עצומות, האם אני שמח לקום בבוקר או לא? אם אתם קמים ואין לכם שמחה בלב למה שאתם הולכים לעשות באותו יום, תחשבו על שינוי, תחשבו על משהו אחר שיעשה לכם את זה. החיים קצרים, אנחנו יום אחד כולנו נמות, ויום אחד זה גם יהיה נכון. פשוט תעשו מה שהלב שלכם אומר לכם, מה שהלב שלכם אומר לכם שזה המקום שלכם. אל תחשבו סחלטנית, אל תחשבו זה משלם הרבה, זה לא משלם, המשכורת ככה, התנאים ככה. תעשו דברים שאתם פשוט תהיו שלמים איתם, זה הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד לכם, כי עוד פעם, אם תלכו בדרך שאתם מאמינים בה, בדרך שאתם תהיו שלמים איתה, לא משנה לאן תגיעו, אז יהיו לכם חיים מאושרים ואתם תהיו שמחים.
איזה כיף שבאת, יואל.
יואל, תודה רבה שהגעת, ולצד זה שאני בטוח שתגיע גם פיזית לירח, אני מאמין בזה, ממה ששמענו פה גם אני מרגיש שלגמרי הגעת לירח, אפשר להגיד עד עכשיו, אז תודה רבה שהגעת.
כן, תודה שהזמנתם אותי.
אז עד כאן הפרק שלנו להיום, מזכירים שבדסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אז אם נהנתם נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, תשתפו עם עוד חברים, ניפגש בפרק הבא.